שלום לכולם. הפרשיות של האבות שאנחנו עוסקים בהם כרגע הן פרשיות מאוד מיוחדות. יש, נדמה לי שהרמב"ן היה הראשון שהשתמש בביטוי המיוחד מעשה אבות סימן לבנים. והביטוי הזה של מעשה אבות סימן לבנים יש לו שני פירושים עיקריים. הפירוש הראשון, מעשה אבות סימן בשביל הבנים. לא פירשתי כלום, נכון? יופי, זה טוב שאתם שמים לב שבעצם לא חידשתי כאן כלום, אבל אפשר להכיר את הפירוש הראשון מתוך הפירוש השני. הפירוש השני אומר, מעשה אבות סימן לבנים, פירושו של דבר שמה שהאבות עושים זה גורם לאירועים של הבנים. אתם מבינים עכשיו? זה מובן ההבדל בין שני הפירושים? לא, אז אני צריך להסביר עוד פעם בשביל שיהיה מובן. יש מעשה אבות ויש מה שיקרה אצל הבנים, אוקיי? עכשיו השאלה ככה, לפי הפירוש הראשון, מעשה אבות רק מהווה סימן, סיין, שזה מה שיקרה אצל הבנים. אבל אין שום דבר במעשה אבות שעוזר משהו למעשה הבנים. זה רק, כמו שאומרים, א' דומה לב', אוקיי? יש דמיון בין מעשה אבות למה שיקרה אצל הבנים, אוקיי? זה פירוש אחד. פירוש שני, מעשה אבות קובעים מה יקרה אצל הבנים. אם האבות עושים X, אז זה מה שיקרה אצל הבנים. אם האבות עושים Y, יקרה אצל הבנים Y. מובן? והפירוש השני הוא הפירוש שרבים מאמצים, והוא הפירוש הנכון. דהיינו, על אברהם אבינו כתוב שאברהם אבינו, וילך אברהם בארץ לאורכה ורוחבה. אומרים חזל, כדי שתהיה נוחה להיכבש לפני בניו. כשאברהם אבינו הולך בארץ ישראל לכל האורך ולכל הרוחב, הוא בעצם עושה את הכיבוש בשביל הבנים שלו. אם הייתי רוצה להגדיר את מעשה אבות סימן לבנים לפי הפירוש הזה, הייתי אומר לכם, אולי, לא יודע, יש איך אומרים תרכיז באנגלית, תרכיז של שעושים טיפה קצת תרכיז, שמים מים כדי שיהיה מיץ, קונסנטרט, אבל סירופ, כן? כמו הסירופ הזה, בסדר, הנה, סירופ זה הכי טוב, כן? יפה מאוד. הסירופ הזה, שמים ממנו קצת, נכון? ושמים מים אחר כך, וזהו. בעצם האבות והבנים זה היחס כמו הסירופ, כן? שמים טיפה אבות, אחר כך הרבה בנים, וזה יוצא, מקבלים את מה שמקבלים. עכשיו, אחרי כל הצחוק, וזה, אתם מבינים את המשמעות. כשמדברים על מישהו שהוא אבא לבנים, אז אפשר להגיד שהוא אבא, כי הוא אבא, הבנים הם בנים שלו, כן? אבל כשאומרים שמישהו אבא של הבנים, אם הוא המקור של הבנים, כן? אז הבנים כל הזמן יונקים מכוחו, פועלים מכוחו. כל מה שהבן עושה, כן? זה מה שהאבא נתן לו את הכוח לעשות, רק שהבן עושה את זה בצורה יותר משמעותית. יש, אתם יודעים, ליד מודיעין ליד לטרון בארץ ישראל, פה אתם יודעים איפה זה מודיעין? לטרון בערך, יודעים? שם יש אתר שנקרא מיני ישראל, שמעתם עליו? הייתם שם? מישהו מכה שם? יש שם ארץ ישראל במיניאטורה, כן? זה המיני ישראל, זה האבות, עם ישראל זה הבנים. עכשיו אתם מבינים עוד משל? אני מקווה שעכשיו אתם מבינים למה אני מתכוון. עכשיו צריכים להבין את המשמעות של זה. זה הבנו רק את הרעיון, עכשיו צריכים להבין את המשמעות של זה. אברהם, יצחק ויעקב אין קוראין אבות אלא לשלושה, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. אין יותר אבות, אבות האומה זה שלושה, אברהם, יצחק ויעקב. והקדוש ברוך הוא בעצם באירועים, בדברים שקרו לאבות, שם נמצא כל התהליך ההיסטורי שיעבור על עם ישראל כולו. אנחנו מכירים את זה גם בהקשר אחר. את מה שקורה עם האבות. כשחזר רוצים להגיד לנו מה התרומה הגדולה של האבות לעם ישראל, אז מה הם אומרים לנו? אברהם תיקן תפילת שחרית, וזה מהפרשה שלנו, נכון? ויצחק תיקן תפילת מנחה, וזה מהפרשה של שבוע הבא, כן? ויצא יצחק לסוח בשדה, זה בחיי שרה. בוירה זה אברהם מתקן תפילת שחרית, ויצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב מתקן תפילת ערבית, וזה מפרשת ויצא. זה מפרשת ויצא, ויפגע במקום ויאלן שם. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. זה מה שאומרים לנו חז"ל. עוד מעט נבין למה שחרית, מנחה וערבית זה כזה, זה בעל משמעות כזאת. אבל כרגע נעזוב את שחרית, מנחה וערבית. מה שאני מבקש בעצם לומר הוא שחז"ל באים ואומרים שהאבות הם תמצית האומה. הם, זה עם ישראל. אברהם אבינו מגלם בתוכו את עם ישראל. אחר כך באים הבנים, הם כולם, זה, יש כל הבנים, יש בהם פן של אברהם. כל אחד מאיתנו הוא קצת אברהם אבינו. כל אחד מאיתנו הוא קצת יצחק, כל אחד מאיתנו הוא קצת יעקב. כל אחד מאיתנו הוא גם אברהם, גם יצחק, יעקב. יש בנו לא רק גנים, אלא גם בשר, גם עצמות של אברהם, יצחק ויעקב. וכל מה שהאבות עושים, כן, זה נטוע עמוק עמוק בבנים. והנקודה הזאת היא זאת שנותנת לעם ישראל את המעמד המיוחד הזה, את הכוח המיוחד הזה להיות בנים של האבות. ואני רוצה היום לתת שתי משמעויות עיקריות למהלך הזה של מעשה אבות סימן לבנים. שתי משמעויות עיקריות, האחד קשור עם מה שהזכרתי כבר, עם תקנת התפילות, שתכף ננסה להבין את הדברים, והשני קשור עם פסוק מאוד 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 מרכזי, שהוא משמש לדעתי המוטיב המרכזי של הקו החינוכי שעם ישראל צריך ללכת בו מתוך הפרשה שלנו. אני בטוח שאתם יודעים את הפסוק, נכון? מי רוצה להציע לאיזה פסוק אני מתכוון מתוך הפרשה שמתווה את הקו החינוכי של זרע אברהם, עם ישראל לדורותיו? אבל תחילת הפסוק, לא מתחילים פסוק באמצע. כן, אתה צודק, אבל בוא, אז אם כן, נעזוב את זה ונזכיר אותו בהמשך. בסדר? אז עכשיו אני אומר את הדבר הבא. נתחיל עם התפילות. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית, נכון? מה הפשט? מי רוצה לתת לי פשט בדברים האלה של חז"ל? מה הפשט? לא, 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 לא זה מה שאמרתי. אני שאלתי, מה הפשט לא שאלתי למה אברהם התפלל תפילת שחרית. אני שואל, מה הפשט אברהם תיקן תפילת שחרית? האם הכוונה היא, אני שואל אותך, האם הכוונה היא שאברהם תיקן תפילת שחרית, הכוונה היא שיום אחד השכים אברהם בבוקר, כן? ואמר, מרגע זה כל האנושות צריכה להתפלל תפילת שחרית, או כל מי ששייך לזרע אברהם, כל הנימולים התפללו תפילת שחרית. זה מה שהוא עשה? מה? זה נכון שזה לא מה שהוא עשה? גם הפסוקים לא אומרים את זה. כי מה אומרים בפסוקים? בפסוקים כתוב שהוא התפלל, שאברהם אבינו התפלל. זה המקסימום שכתוב בפסוקים. נכון? אני רוצה עכשיו להסביר, לעניות דעתי, את עומק העניין, מה הכוונה אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ערבית. בעומק העניין נראה לי שהפשט הוא כזה. כל אדם פוגש במהלך חייו סיטואציות שונות. כל החיים שלנו מלאים אתגרים, מלאים דילמות, מלאים מצבים שונים. ואנחנו מצווים בכל האתגרים, בכל המצבים, להיות בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך שיוויתי השם לנגדי תמיד, ערב בבוקר וצהריים אשיחה ואמה וישמע קולי, כך אומר דוד המלך בספר תהילים. המציאות היא מציאות של כל הזמן האדם פוגש את הקדוש ברוך הוא ויודע שכל מה שקורה לו, כל מה שהולך איתו, כל מה שעובר עליו, הכל אירועים שהקדוש ברוך הוא מביא עליו, והוא צריך לעבוד את השם בכל מציאות, בכל מצב. אם אני לוקח, אמרתי יש אין סוף של אירועים שקורים לאדם, נכון? אבל אם אני לוקח את האירועים שקורים לאדם ורוצה לעשות מהם עקרונות, לא פרטים, לא כואב לי היד, כואב לי הרגל, כואב לי העין, כואב לי האוזן, מובן? לקחת באופן כללי את העקרונות. האדם בחייו פוגש שלושה מצבים עיקריים, נכון? אתם מנחשים, נכון? שלושת המצבים העיקריים שאדם פוגש בחיים שלו זה מצב אברהם, מצב יצחק ומצב יעקב. עוד לא הבנו כלום, מיד נביא. בדרך כלל האדם יכול לפגוש מצב שבו הוא נדרש לעזוב הכל, להתחיל משהו חדש. זה יכול להיות אדם פרטי, זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות קהילה, וזה יכול להיות עם שלם. זה לא משנה. אברהם אבינו נדרש, עזוב, לך לך מבית אביך, מולדתך, אל הארץ אשר אראך. עם ישראל עוזב את מצרים והולך אל ארץ ישראל. זה לא משנה. זה אותו מצב, אותה מציאות. אדם מקבל אתגר חדש והוא צריך לעשות אותו. בחור שגדל בניו יורק ואומרים לו עכשיו אתה מתחיל התחלה חדשה. אדם לומד והוא סטודנט בהרווארד, גמר את התקופה הזאת, עכשיו הוא הולך מקבל משרה בפרינסטון, עכשיו הוא הולך ללמד שם, בסדר? זהו, זה אתגר חדש. זה אברהם. אברהם זה לקחת התחלות חדשות, משימות חדשות, ולהתחיל לעשות אותה. זה כל אדם פוגש פעמים מציאות כזאת בחיים שלו. יש אנשים ויש מצבים, ואצל כל אדם יש גם זה וגם זה וגם זה, שיש שלב שבו הוא כבר נמצא בישיבה, כבר נמצא חודשיים בישיבה,
קצת יותר מחודשיים בישיבה. אז זה כבר לא כל כך חדש, הוא רגיל כבר. אבל עכשיו הוא צריך עדיין ללמוד כמו שהוא למד אתמול, ולאכול כמו שהוא אכל אתמול, ולהתפלל כמו שהוא התפלל אתמול. נכון? דיינו להמשיך לחיות בלי אתגרים חדשים. לא כל יום יש אתגר חדש. לפעמים צריכים להמשיך את המצב הקיים.
זה המצבים של יצחק. יצחק בדרך כלל אינו מחדש דברים, בדרך כלל. אבל עוד נדבר על יצחק, נדבר עליו עוד קצת ונבין שגם אצל יצחק יש הרבה חידוש. אבל יצחק, הוא לא עולה לארץ ישראל, הוא נולד בארץ ישראל. הוא לא יוצא לחוץ לארץ, הוא נשאר בארץ ישראל. נכון? הוא לא חופר בארות חדשים, רק את הבארות שאבא שלו כבר חפר. נכון? כל מה שעושה יצחק, כבר עשה אברהם. הוא רק ממשיך את המפעל של אברהם. יש מצב שלישי בחיים. המצב השלישי בחיים זה מצב שבו אדם מגיע למשבר. יש קושי, יש חס ושלום צרות, יש כישלון, ואז יש חושך גדול. ואדם צריך להפסיק את המעשה שלו, אבל הוא צריך גם למצוא את הדרך איך לצאת מהמשבר ולפתוח מחדש. מובן? זה יעקב. יעקב מגיע למשבר, הוא צריך לברוח מהארץ, הוא צריך לצאת לחוץ לארץ, הוא צריך להיות בחושך, אבל הוא לא נשאר בגלות, הוא צריך לצאת משם ולהתחיל מחדש. רבותיי, זה בחייה של אומה, של עם. אצל כל עם יש תהליכים כאלה. כל האימפריות הגדולות יש להם שלבים שבהם הם שלב של הכיבוש וההסתערות, ומתרחבים ומתפשטים, ויש אימפריאליזם גדול, וכל אחד הולך וכובשים עוד מדינות ועוד זה, ואז צריכים לשמר את הקיים. וכל זה, תיקחו את האימפריה היוונית, האימפריה היוונית, אלכסנדר מוקדון, כן? 3-3-2, נכון? 3-3-2 מינוס, נכון? BC, איך קוראים לזה? BC, נכון? בסדר, יופי. בשלום, שנה, שלום, הוא בא וכובש, מגיע, מתחיל תהליך הכיבושים שלו, אלכסנדר מוקדון, אוקיי? כבש, ומתחיל להתפשט, ואז צריכים להתחיל לשמר. וגם כאן יש כל מיני בנגנים, דיאדוכים, לא נכנס עכשיו, אנחנו לא צריכים היסטוריה היוונית עכשיו, נכון? אתם יודעים קצת, מי שלא יודע ילמד. בסדר? אז מתחילים לזה, ואז יש תקופה ארוכה, ופתאום יש, באים הרומאים, ו... זהו. כל החיים מלאים, גם אצל אדם פרטי, גם אצל עמים, החיים מלאים במצבים כאלה שעולים, מיישרים קו, מתחילים לשמור, ואז נופלים. וצריכים עוד פעם לעלות מחדש, ואצל עם ישראל אני יכול להראות לכם את זה, כל ההיסטוריה מלאה ככה. עלייה, זה, ואז נפילה, עלייה, נפילה, ככה. זה החיים. בסדר? ואצל כל אדם, אגב, גם אצלנו. תחשבו על זה. אצל אדם פרטי, יש... תמיד יש אתגרים גדולים שלוקחים, אחר כך מתייצבים, לפעמים נכשלים וצריכים לעלות עוד פעם מחדש. שבע יפול צדיק וקם. אלה החיים. אבל האדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן בעולם. הוא זה שנהל את העולם, והאתגרים שניצבים בפני האדם הם האתגרים האלה. והאדם צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, וצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל תנאי. מובן? ואברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. הפשט הוא שאברהם אבינו תיקן ולימד אותנו שבמצבים של שחרית, זה המצב שאדם לוקח לעצמו אתגרים חדשים, כן? יש צורך לפנות להשם. ואברהם אבינו ידע לפנות אל השם במצבים של שחרית, ואת זה הוא מנחיל אחר כך לנו. את זה הוא, איך אני אגיד את זה? את זה הוא קובע בתוך ה-DNA של עם ישראל. ה-DNA של זרע אברהם זה תפילת שחרית. זה אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. ויצחק חותם, תובע, בתוך ה-DNA של עם ישראל, תפילת מנחה.
ויעקב תובע בתוך ה-DNA של עם ישראל את תפילת ערבית. זאת אומרת, עם ישראל, כל אדם ואדם צריך לדעת וצריך לפנות להשם בשחרית, במנחה ובערבית. בכל המצבים, כל המציאות העולמית מתרכזת לערב, בבוקר, בצהריים, השיחה באמת. המפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא בכל תנאי ובכל מצב. זו המשמעות של תפילה. תפילה זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, וזו המשמעות של תפילה כל הזמן. של מה שאומר רבי יוחנן בגמרא בברכות, ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו. הפשט הוא שהטוב ביותר זה שאדם יפנה אל השם ויהיה בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. והאבות מלמדים אותנו את הקשר הזה גם בהשתנות המצבים, גם כשהמצב משתנה מאלף לבית לגימל, האדם פונה לקדוש ברוך הוא. יש בספר משלי אומר שלמה המלך שם את הפסוק הבא. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריש ועושר אל תיתן לי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עושר, כן? להיות עשיר, to be rich, כן? ורש, מה זה רש? הפוך מלהיות to be rich, כן? כי רש זה רשות, דלות, כן? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעשה שאני אהיה גם כזה וגם כזה, גם עשיר וגם רש. זה לא פשוט לאדם ללמוד לעבוד את השם במצבים כל כך קיצוניים. כי אדם, יש אנשים שרגילים לעבוד את השם, אני, מישהו, אני, כן? לומד לעבוד את השם מתוך עוני, מתוך המצב הקשה. ואם הוא פתאום מקבל איזה רווח גדול ויגידו לו שירוויח בפייס 100 מיליון דולר, אז לא בטוח שהמצב שלו יהיה יותר טוב. בדרך כלל אנשים כאלה גם לפעמים מתמוטטים, כן? כי הם לא רגילים למציאות הזאת. אדם שהיה רגיל כל בוקר לקנות פת במלח, פתאום עכשיו הוא יכול לקנות לו כל הון וכל טוב שבעולם. לפעמים אנשים לא יודעים איך לתפקד במציאות כזאת. ולא יודע אם שמעתם, אבל אני שמעתי על הרבה מאוד אנשים שהיו עניים ופתאום נהיו עשירים בצורה לא נורמלית, והם באמת פשוט לא הצליחו להתקיים והפסידו את כל הכסף הזה שלהם תוך זמן קצר, ונכנסו למשברים נפשיים וכו'. לא הסתדרו עם זה. אותו דבר להפך, אתה לוקח אדם עשיר והוא רגיל לחיות בצורה מצוינת, ופתאום חס ושלום ביום אחד הוא יורד מנכסיו, והאדם הזה צריך עכשיו כמעט לקבץ נדבות בשביל לקבל חתיכת לחם, אז אדם יכול להשתגע מהמהפכות האלה. אומר שלמה המלך לפני הקדוש ברוך הוא, בבקשה, if to be rich as to be rich, if to be poor as to be poor, but not both of them, לא שניהם ביחד, זה מסוכן, זה לא עובד ביחד. כך אומר שלמה המלך לקדוש ברוך הוא. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, האבות אברהם, יצחק ויעקב מלמדים אותנו, זה אפשרי, זה קשה, אבל זה אפשרי. כי אדם צריך לדעת לעבוד את השם בכל דרכיך, בכל המציאויות, בכל המצבים, צריך לדעת לעבוד את השם. זה אתגר קשה. אפשר לעבוד את השם בערב, אפשר לעבוד את השם בבוקר, אפשר לעבוד את השם בצהריים. צריך לעבוד את השם בערב, בבוקר ובצהריים. ערב בבוקר בצהריים, ערב בבוקר בצהריים, ערב בבוקר בצהריים, השיחה באלה. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואת זה אנחנו יכולים בזכות האבות. כי האבות כבר עשו בשבילנו את המלאכה. מעשה אבות סימן לבנים, כבר אמרנו, זה לא רק מעשה אבות סימן לבנים, סיין. כן? מעשה אבות סימן לבנים זה פירושו של דבר שהאבות טבעו בתוך ה-DNA של עם ישראל. יש ב-DNA של עם ישראל היכולת של תפילת שחרית, היכולת של מנחה, היכולת של ערבית, היכולת לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל המצבים הקשים הללו. מהו האתגר הכי קשה? איזה תפילה היא הכי קשה? שחרית, מנחה או ערבית? ערבית, אתה אומר. למה?
כי זה בזמן קשה לך.
טוב. מה אתה אומר?
זה שמנחה
זה קשה, כי
זה
בעצם
היום,
אז חושבים אותו מדבר. נכון. מה עוד? מי עוד מישהו רוצה להציע?
שחרית.
לא. אתה באמת מתכוון, הקשה לך לקום בבוקר.
הכי ארוך.
הכי ארוך?
כן.
לא, אבל האמת היא שהתפילה היא אותה תפילה. בשחרית נחב רבי. מה שארוך בשחרית זה לא התפילה, זה קריאת שמה, זה פסוק אל זמר, זה הכל. אבל זה מסביב, לא התפילה. התפילה זה 18. שחרית נחב רבי זה אותה תפילה בדיוק. טוב, עכשיו אני אגיד לכם. האמת היא ש... אגב, גם תבדקו את זה בסטטיסטיקה. כן, צ'ק איט. תבדקו את זה מצוין, ואני בטוח שאני צודק. אם תבדקו את זה ותראו אצל היהודים שומרי התורה, כמובן, אני לא הולך לגויים חלילה, ולא הולך ליהודים שאינם שומרי תורה. כי יהודים שלא שומרי תורה, הם לא מתפללים לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית. כן? אלה שאני מדבר על יהודים שומרי תורה, לדעתי, אנחנו נמצא ש... מי שמגדיר אותו את עצמו כיהודי שומר תורה ומצוות, אני חושב שלמעלה מ-90% יגידו שמתפללים שחרית. כן? בערך, אבל זה יכול להשתנות, אני זורק מספרים כרגע, בערך 50% יגידו שמתפללים מנחה, ואני מעריך ש... כמה אתה אומר על הרעיין? לא, לדעתי בערבית אנחנו נמצא סביב ה-60%. זאת אומרת, לדעתי, יש יותר מתפללי ערבית מאשר מתפללי מנחה. אני מסכים ש-depends on, שתלוי גם בקיץ וחורף. בחורף, כן? אז מנחה יש הרבה פחות מתפללים. בקיץ, שאפשר לתפלל מנחה גם בשמונה בלילה, כן? אז יכול להיות שיש יותר מתפללי מנחה, כי אז מנחה מתפקדת כמו ערבית, זה לא ממש באמצע היום. כן? ומה אני רוצה לומר בזה? רבותיי, זאת המציאות. המציאות היא כזאת, שתמיד כל אדם קל לו לקבל אתגרים חדשים. יותר טוב. כשיש אתגר חדש, יש יותר מרץ, יש יותר מוטיבציה. אני מתחיל התחלה חדשה, לכולנו יש ככה הרבה אנרגיות לעשות דבר חדש. כן? כשאדם נמצא במשבר, אז הוא שואף כוחות כדי לצאת מהמשבר. אז יש לו גם כן כוחות. לא אותו כוח כמו יצירה חדשה של כל שמחה וזה, אבל בתוך משבר הוא יודע שהוא צריך לצאת מהמשבר, לוקח על עצמו כוחות ומנסה לצאת מהמשבר. כשיש מצב שגרתי וצריכים לשמור על הקיים, זה הכי קשה. לכן אומרים שאברהם אבינו זה מידת החסד, ויעקב זה מידת תפארת, אבל יצחק זה מידת גבורה. בשביל להיות יצחק צריך להיות גיבור, צריך גבורה, צריך מאמץ. והיסטורית, ואני אתן לכם עכשיו רק שתי דוגמאות, כל הצרות של עם ישראל, ויש הרבה דוגמאות לזה, אני אתן רק שתיים, כל הצרות של עם ישראל התחילו בתקופות שאמורות להיות תקופות של יצחק. והנה עם ישראל בא וכובש את ארץ ישראל, נכון? נכנסים לארץ ישראל בספר יהושע וכובשים את ארץ ישראל, והנה סיימו את הכיבוש, הכל טוב יפה. מגיעים בתחילת ספר שופטים, ושם כתוב כך בתחילת ספר שופטים, ויעבדו העם, פרק ב' פסוק ז', ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל. וימות יהושע ויקברו אותו, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו. הדור של הכובשים של ארץ ישראל הולך, מגיע הדור של יצחק. זה הדור. הדור הראשון זה דור של אברהם, מגיע הדור של יצחק. שמה הוא צריך לעשות? להתחיל לשבת תחת גפנו ותחת עינתו, להתחיל לעבד את ארץ ישראל. מה קורה אז? ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים.
שימו לב, כל כך מהר יש נפילה. אוקיי? אתן לכם דוגמה אחרת. נחזור. אתם מכירים את המצב הקשה שהיה בתקופת החשמונאים? נכון, היה מצב קשה. ואז קם יהודי זקן, גר בעיר מודיעין, קראו לו מתתיהו, ואמר לבניו, ואמר לקהילתו, מי אלה השם אליי? ובאו כל הבנים, ובאו קבוצה, והתחילו להיאבק במתייוונים, ביוונים, מאבק קשה, נכון? נמשך הרבה שנים, בסוף הם הצליחו. בואו נראה, נזכור את משפחת מתתיהו. מתתיהו, מי הבנים של מתתיהו? זוכרים את השמות שלהם? זה חשוב. מי הם הבנים של מתתיהו? יהודה, יונתן, יוחנן, שמעון, אלעזר. מצוין. יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון, אלעזר, לא משנה עכשיו הסדר מגדול, מקטן, אבל שמעתם את השמות? עוד פעם, יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון, אלעזר. תזכרו את השמות. בסדר? כי למה קוראים להם שמות כאלה? כי הם נלחמו נגד היוונים. נכון? יש להם שמות מאוד עבריים, מאוד יהודיים, נכון? נכון? והם מנצחים. ואז מה צריכים לעשות אחרי שמנצחים? תארים את המקדש, עושים חנוכת המקדש, ובסוף הם, עכשיו הם המנהיגים. מה הם צריכים לעשות? לשמור את ההישגים שלהם. נכון? כמה זמן זה נמשך? אל תתבלבלו. אני יודע שהרמב״ם אומר שבעקבות מלחמות החשמונאים, אומר הרמב״ם בהלכות חנוכה, חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. זה נכון. כן? אבל מה יש לנו מתוך ה-200 שנה האלה? כמה ימים יש באמת מלכות חשמונאי טהורה, וכמה ימים זה בתוך הרומאים? אתם יודעים, מתי פומפאוס הגיע לירושלים? וכבש את ירושלים? לא יודעים? 63 מינוס. כן? חורבן הבית, 70 פלוס. כן? כמה זה נותן לנו ביחד? 133, נכון? קחו את 133. אתם מבינים שמה נשאר לחשמונאים מיותר על 200 שנה, 200 פחות 133, בערך כ-70 שנה. קצת פחות מ-70 שנה. זה כל החשמונאים. למה? מה קרה לחשמונאים? למה הם? ואנחנו יודעים שהם לא בדיוק שרדו, כי אז הרומאים באים במלחמות בין הבנים וזה, ונכנס הורדוס, ונכנס כל כך הרבה בלגן שהולך שם. למה זה קרה? אתם יודעים למה זה קרה? אני לא צריך להסביר כלום. מספיק שאני אגיד לכם עכשיו את השמות של הנכדים של יהודה, שמעון, יוחנן ויונתן ואלעזר, כדי שתבינו את הדבר. פתאום בשמות של זה אנחנו מוצאים את יוחנן הורקנוס, את אלכסנדר ינאי, ואת שומו שמיים, הלני המלכה. הלני. אתם שומעים? השמות כבר מסביר. אריסטובולוס, אני לא אומר לכם עכשיו את כל השמות של הצאצאים. אתם מבינים? הם נלחמו בשביל טהרת וקדושת עם ישראל, והנה כשהם צריכים לשמר, כן? אז פתאום זה קשה יותר, ואז הם נכשלים, והם בעצמם נכשלים באותו כישלון שנגדו הם נלחמו. הם נלחמו נגד המתייוונים, והם הפכו להיות מתייוונים גדולים, עד כדי כך שהנה בתוכם יש אלכסנדר. מי זה אלכסנדר? אגריפס, כל מיני שמות. אני צריך להגיד לכם את כל המלכים, תסתכלו שם את כל הבנים, כל הזה. זה פשוט הפך להיות יוון אחת גדולה. אוקיי? זה הדבר הזה. אז אני אומר שוב, הדבר המרכזי שיש לנו במעשה אבות סימן לבנים, שהאבות טבעו בגנים, בתוך ה-DNA של עם ישראל, את היכולת הזאת, את האתגר, את הפוטנציאל. אם מצליחים או לא מצליחים, זה כל אחד והחתמון שלו. זה כל אחד והמאמצים שלו. זה לא שיש גרנטי, איזה משהו, ביטחון שזה יצליח. יש דבר אחד ברור, שמעשה אבות נתנו את האפשרות לבנים להצליח. אם אנחנו מצליחים, זה אומר שאנחנו הולכים, משתמשים בפוטנציאל הזה שהאבות נתנו לנו, ואנחנו מצליחים בזה. אם אנחנו לא מצליחים, כנראה שלא השתמשנו נכון בפוטנציאל הזה. כי האבות נתנו לנו היכולת הזאת של תפילת שחרית, מנחה וערבית, הם נתנו את היכולת, את האתגר הזה של העמידה לפני השם, של להיות עובדי השם באמת. מובן? זו הנקודה הראשונה, הנקודה המשמעותית ביותר לדעתי, שיש לנו מן האבות. ואני בכוונה הלכתי לדבר הזה, כי יכולתי להגיד לכם כל מיני דברים אחרים שהאבות נתנו לנו. כי יכולתי להגיד שבזה שאברהם אבינו הלך חיה בבית אל ועבר לחברון ולמשל לבאר שבע, זה סימן איך יכבשו את ארץ ישראל מכאן ומשם. וגם זה נכון, כן? אבל זה דברים שקרו בהיסטוריה. אני רוצה משהו שרלוונטי לנו היום, מה אנחנו יכולים לקחת מהאבות, מה האבות עשו בשביל הדור שלנו, בשבילנו. ומה שהאבות עשו בשביל הדור שלנו, זו הנקודה הזאת שנתנו לנו את הפוטנציאל להיות עובדי השם אמיתיים עם כל היכולת הזאת. וקודם שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את סדום, אומר הקדוש ברוך הוא, באדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ. כי ידעתיו, וזה המשפט, זה הפסוק שהוא לדעתי הבסיס לכל התורה החינוכית של עם ישראל. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען אביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, נתן לו אתגרים גדולים, נתן לו יעדים גדולים, אמר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. עם ישראל, אתה הולך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, נברכו בך כל משפחות האדמה. אבל בשביל להגיע לזה, איך כל משפחות האדמה יתברכו בעם ישראל? אם שומרים את דרך השם. ותרשו לי לומר לכם פה דבר חשוב ביותר. שימו לב היטב מה שקורה, קראנו בשבוע שעבר בברית מילה. כשאברהם, הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם ואומר לו את מצוות ברית מילה. מה הוא בעצם אומר לו? אני לוקח אותך ואת זרעך אחריך ומבדיל אתכם מכל העולם. אתם לא תהיו חלק מכלל, מכל העולם. אתה תהיה אברהם, אתה תהיה העברי. מה זה העברי? אומרים חזן, הוא מעבר אחד וכל העולם כולו מעבר שני. אתה וזרחה להיות לך ללוקים ולזרחה אחריך. זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם, מוציא אותו מהמקום שלו ואומר לו, אתה עכשיו והבנים שלך תהיו מיוחדים, יש לכם סטמפל, חתימה על הגוף. כך אומר הספורנו בפרשת לך לך, שברית המילה זה חותם האדון בעבדיו, זה חותם השייכות. זה, אם תצאו משיש בצבא, יש כל מיני תגים של יחידות, של יחידות. אני שייך לשריון, אני שייך לצנחנים וכו', כן? אז הברית המילה הזה, אני שייך לעם ישראל, זה החותמת של עם ישראל. לכאורה הכוונה היא לקחת את אברהם ולהוציא אותו מכל העולם ולשים אותו כעם מיוחד, כשיש לו דברים מיוחדים, נכון? ותראו כמה פלא גדול, שדווקא באותו רגע שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה הולך להיות עם מיוחד והולך לברית מילה, הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם ומשנה לו את השם. הוא אומר לו, לא אברהם, אלא אברהם. למה אברהם? אב המון גויים לתתיך. הקדוש ברוך הוא לוקח אותו החוצה, אבל אומר לו, אב המון גויים, אז הוא מחזיר אותו פנימה. זה מוזר. ובכן רבותיי, כן, זה מוזר, וזה בדיוק מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. הדרך של עם ישראל להשפיע על העולם היא קודם כל בזה שעם ישראל בונה את עצמו בנפרד. וזה עלינו לשבח, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וידעת היום השם אותי לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ועל הארץ אחת אין עוד. זה עם ישראל צריך לדעת. בשלב הבא, ונברכו בך כל משפחות אדמה. בשלב הבא, אב המון גויים. ועל כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גלולים לארץ ולתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל ראשי הארץ, הכירו ודעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך תשמע כל לשון, לפניך יכרעו ויפולו לכבוד שמך יקראתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך. זאת המשימה של עם ישראל. אבל את זה אפשר לעשות רק כי ידעתי, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. יש נתיב, יש דרך שאברהם אבינו מצווה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בה. ומהי הדרך? ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט.
זו הדרך. אני רוצה לסיים בנקודה אחת, שאחר כך נשמע אתכם, אם תרצו לומר משהו, אני רוצה רק להגיד לכם נקודה אחת מעניינת. יש בהלכה, אני יודע על שתיים, אם יש יותר תגידו לי, שתי ברכות שבהן האדם מברך את הברכה והציבור לא אומר רק אמן אלא אומר משפט. בברכת הגומל אדם אומר הגומל חייבים טובות שגמלה לכל טוב, והציבור אומר אמן מי שגמלך כל טוב וכו', נכון? ויש עוד ברכה אחת והיא ברכת ברית מילה. אבי הבן אומר לך להכניסו בבריתו של הרב אבינו, מברך גם שחיינו, כן? ומיד אחר כך הציבור אומר לו, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס, נכון? למה זה? מה מיוחד בשתי הברכות הללו? אז הברכה של הגומל אני מבין מצוין. כי ברכת הגומל, כן? היא ברכה מצוינת. היא ברכה שאדם רוצה להודות לקדוש ברוך הוא. וכלל גדול בידינו, שכל אדם שרוצה לברך את הקדוש ברוך הוא ולהודות לו על זה שהוא גמל אותו, אז אנחנו רוצים לעזור לו, להגיד לו, אדוני, כיוון שכתוב בפירוש, הודה השם בכל לבב בסוד ישרים בעדה, ההודעה של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות לפני אנשים, ואנשים צריכים להיות שותפים, אז לכן גם הם אומרים לו, כמו שאתה מודה, אנחנו מקווים בשבילך, שכמו שהוא גמל אותך עכשיו, כך ימשיך לגמול אותך forever, לתמיד. נצח סלע. אוקיי? אוקיי. זה אני מבין. אבל מה בברית מילה? ברית מילה זה מצווה מוזרה קצת. כי איזה מין ברכה זה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? מהי בריתו של אברהם אבינו? ברית המילה? כבר ברכנו, אשר קידשנו, נוצרה וציוונו על המילה, נכון? כבר ברכו על המילה. למה למצווה הזאת יש שתי מצוות, יש שתי ברכות? לכן רבותיי, אני חושב ככה, ונדמה לי שיסוד הדברים כבר נמצא באבו דרהם, שברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו אינה ברכת המילה. ברכת להכניסו בביתו של אברהם אבינו היא ברכת ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כל ילד בישראל כשהוא נולד הוא עולה עכשיו על מסלול של דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הצעד הראשון בתוך המסלול הזה זה ברית מילה. אחר כך יש בר מצווה ויש חתונה ויש מצוות, כשם שנכנס לברית כן ניכנס לתורה ומצוות וכבר נושאים טובים. ברכת להכניסו בביתו של אברהם אבינו זה הצעד הראשון. לאדם יש עוד דרך ארוכה לעבור עד שהוא מגיע להיות על דרך השם של לעשות צדקה ומשפט. ולכן כשאבא מברך ואומר ברוך אתה השם להכניסו בביתו של אברהם אבינו, אני עושה עכשיו את הצעד הראשון ואני מקווה שאני אצליח להמשיך את הצעדים האלה, אז כל המסובים אומרים לו אנחנו מאחלים לך שתצליח. כשם שהצלחת להכניס אותו לברית, כן, תצליח להכניס אותו גם לדברים אחרים. ופה כדאי לדעת שהספרדים אומרים, לא כשם שנכנס לברית כך ייכנס, הספרדים אומרים, כשם שהכנסתו לברית, כן תכניסהו לתורה, למצוות, לחופה ומעשים טובים. שנותנים את הברכה לאבא, כי זה מהמצוות, כמו שאומרת המשנה בקידושין, מצוות הבן המוטלות על האב, כן? זה מצוות הבן על האב, שהאב צריך לעשות בבנו, האב צריך להכניס, למול את בנו, האב צריך ללמד בנו תורה, האב צריך לסיוע אישה, וכל התהליך הזה, זה דברים שמוטלים על האב, כי זו, האב צריך לקחת את הבן, ושמרו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו, זה התפקיד של ההורים כלפי הילדים, כלפי הדור הבא, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זו הברכה שאנחנו אומרים לאבי הבן. אבי הבן מתחיל את החיים עם של הילד הקטן הזה שלו שנולד לו. הוא מתחיל את החיים האלה עם זה שהוא מתחיל ברית מילה, הוא מתחיל משהו בדרכו של אברהם אבינו, אבל אומרים לו זה הצעד הראשון ואנחנו מחלים לך שתזכה גם להמשיך הלאה עד שהבן שלך יהיה באמת בדרך והוא בעצמו כבר יכשיר את הדור הבא ואת בניו ואת ביתו אחריו. ובכן רבותיי, חז"ל אומרים ספר בראשית הוא ספר הישר, כי הוא עוסק באבות האומה שהורו לנו את הדרך הישר, את הדרך הישרה אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא. האלוקים עשה את האדם ישר, אומר הנביא, האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. לא הנביא, אומר זה קהלת, החכם מכל אדם, בספר קהלת כתוב כך, כן?
האלוקים עשה את האדם ישר. מי שרוצה להיות ישר, הולך עם אבות האומה. אבות האומה כבר נתנו לנו את הכל, תראו לנו הכל, בתוך ה-DNA שלנו, הכל קיים, הכל קיים בפוטנציאל. אנחנו צריכים רק לממש אותו. יש דרך גם, את הדרך הזאת, אברהם אבינו כבר סלל, יש דרך השם מאוד צלולה, מאוד מסודרת. אם נלך בה, נגיע ונצליח. האתגרים שלנו הם להיות ישרים כמו האבות, ללכת בעקבות האבות, לקבל את אותו פוטנציאל, אותם הישגים שהאבות השיגו, ואנחנו יכולים להמשיך אותם, וגם ללמוד ללכת בתלם, בדרך שאותה הם עשו בשבילנו, סללו בשבילנו, ויהי רצון שגם נצליח. בבקשה. אם יש, יש לנו עוד זמן לכמה שאלות, למי שרוצה לשאול באיזה עניינים שונים. בבקשה. אתה הבנת את השאלה, הרב ריים? אני לא שמעתי טוב, ואני גם... תגיד לו, תשאל אותו באנגלית, הוא יגיד לנו בעברית, אולי נדע מה השאלה. אוקיי. הקוד שייך גם בימינו. האם אנחנו מבינים אותו? אני לא מבין אותו. יכול להיות שיש מישהו שמבין אותו. יש... מה המקור שלו? המקור שלו זה סוד רבנו בחיה, הולך בעקבות הרמב"ן בהרבה מאוד מקטעי הפירוש שלו. הרמב"ן, רק ההבדל בין רבנו בחיה לבין הרמב"ן הוא שהרמב"ן הרבה פעמים רמז דברים על דרך הסוד, כשהוא אומר על דרך האמת הוא אומר כל מיני דברים, אבל הוא רומז ולא מפרט ומשאיר ככה קצת סגור, נכון? רבנו בחיה קצת מפרט יותר ונותן יותר דברים שהם על פי הסוד, ומי שמבין, או אני אגיד זה בשפה יותר, מי שבא בסוד השם מצליח להבין סודות, מצליח להבין גם את רבנו בחיה. אוקיי? אני לא כל כך בקיא בסוד, וזה באנדרסטייטמנט, אני לא יודע סוד. כן, כן, אני אגיד את זה ככה. טוב. תראו, אני אשתמש אולי בביטוי הכי פשוט שאני מקווה שתבינו אותו. פחד ורחב לבבי. מכירים את הביטוי הזה? זה פסוק. פחד ורחב לבבי. מצד אחד יש פחד, מצד אחד יש רחב לבבי, כמובן זה שמחה. ברור שכשאני מסתכל במבט אישי, אינדיבידואלי, על משפחת שליט, על גלעד בעצמו, מי מאיתנו לא ישמח שחייל צה"ל שנפל בשבי, נחטף בזמן שהוא ביצע את משימתו הצבאית, מאיתנו לא שמח לראות אותו חוזר הביתה, חוזר לחיק משפחתו, חוזר לחיים נורמליים, ודאי, שמחה גדולה. אבל אני מזכיר לכולנו שכשמדברים במושגים של מלחמה, כשמדברים במושגים של עם, של ציבור, אף פעם שיקולים של אדם פרטי הם לא יכולים להיות שיקולים בלעדיים. זה לא שיקול. כי כאן צריכים לבדוק בחינה אמיתית, אסטרטגית. מה צריכה להיות התנהגות של עם בסיטואציה כזו? אני לא בא לקבוע עכשיו, יש לי עמדה שלי, אבל זה לא רלוונטי עכשיו. אני רוצה להגיד איך אני מסתכל על זה מבחינה עקרונית. מבחינה עקרונית, יש פה, כשנסתכל במבט, לדעתי המבט שצריך לקבוע הוא המבט הלאומי, המבט הכללי, המבט הציבורי, הוא לא המבט על הפרטי. כי כל פעם שיוצאים למלחמה, הפרטים נכנסים לסכנה. אז אם אני אסתכל על הפרטים, ספק פיקוח נפש. אבל כללי פיקוח נפש לא עובדים במלחמה, כי במלחמה אנחנו מדברים על מושגים של ציבור, ולא על מושג של אדם פרטי. אתם מבינים אותי? ולכן, כשמדברים על מושגים של ציבור, השיקולים הם שיקולים של ציבור. בשיקולים של ציבור, אז צריך לשקול את המשמעות של כניעה לטרור, או כניעה לאנשים, לחוטפים, כניעה לרשעים. זה שבשביל חייל אחד אתה נותן 1,000, וזה בעיה אחת. זה שאתה משחרר מחבלים שיכולים לסכן את הציבור עוד פעם, זאת בעיה נוספת. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה לא רק המבט מצד הזה, כי ככה זה נשמע כאילו שהשיקולים הציבוריים כולם אומרים not to do it, נכון? ככה זה נשמע, אבל זה לא לגמרי פשוט. כי יכול להיות שחלק מן השיקולים הציבוריים זה גם לתת מורל, לתת כוח לחיילים שלוחמים. אם חייל יודע שמדינת ישראל או עם ישראל יעשה את כל המאמצים בשביל לשחרר אותו, אז כשאדם יוצא למלחמה הוא מקבל גם כוח. הוא אומר, אני, והכוח יכול להיות בשני מובנים. הכוח יכול להיות מובן זה שהוא מוכן להסתכן יותר כי הוא יודע שעשו כל דבר למענו, אבל יכול להיות גם כוח לא רק במובן הזה, אלא כוח במובן הזה, אם אני שייך לעם הזה, שכל כך חשוב לו חיים, שכל אדם ואדם ואדם, אז אני חייב לתת את כל הכוחות שיש לי בשביל זה. אז אני אומר, יש פה דילמות, דילמות הפשוטות. לצערי אני אומר, כששחררו את גלעד שליט, השיקולים האמיתיים שהמנהיגים שקלו, היו המנהיגים הפרטיים של, אני, איך אומר ראש הממשלה, הוא אומר למשפחת שליט, הוא אומר להורים שלו, אני התחייבתי, הבטחתי להחזיר לכם את הבן, אני מחזיר לכם את הבן. רבותיי, זה לא השיקול. מנהיג צריך לשקול שיקולים לאומיים. אם הוא היה אומר לעם ישראל, רבותיי, תדעו לכם, אנחנו עם חזק, אנחנו עם שדואג לבניו, אנחנו עם של זה, וכו'. זה, אני יכול להסכים, אני יכול שלא להסכים, אבל זה אני ודאי צריך לכבד, מין שיקול כזה. אותי מטרידה השאלה של הפכנו, וזה אגב אני רוצה להגיד את הנקודה הזאת בלי קשר דווקא לפרשת גלעד שליט. זאת, אלה נקודות שקשורות להרבה מאוד דברים שקשורים בכלל להוויה החברתית, אגב העולמית, לאו דווקא הישראלית, גם בניו יורק וגם בלונדון וגם בקייפ טאון וגם במלבורן, בסידני, בפרף, ואיפה עוד, ביוהנסבורג, יש פה, בסדר? בנקרובר, יש פה גם, כן, גם טורונטו, בקיצור, בכל רחבי העולם. הבעיות האלה קיימות היום, זה שהחברה העולמית הפכה להיות יותר מדי אינדיבידואליסטית. יותר מדי מסתכלת על פרט, על הנאות הפרט, על צורכי הפרט, על רווחת הפרט, על העושר הפרט, הפרוספריטי של כל אחד ואחד. ואנחנו, עם ישראל, צריכים, ודאי כאן בארץ ישראל, אבל גם מעבר לזה, אני לא יודע אם אתם יודעים, הבוקר ניסתה לקום שביטה. כן? אתם יודעים מה זה שביטה? כן? שביטה כללית במשק שנוגעת בעצם לדבר אחד. אני עכשיו לא מדבר על המניעים של יוזמי השביטה, שהם ודאי לא מניעים תיאורים, אבל לא זה הנקודה שלנו. אבל הבעיה שיש כאן היום היא בעיה של כל מיני אנשים, שיש אנשים שהיום, ואגב גם זה נוגע בכל מדינות המערב, בארץ ישראל היא אחת מן המדינות האלה, שיש ניסיון להעסיק אנשים, אנשים רוצים להיות עשירים בזכות עצמם, לעצמם, לשמור את כל הכסף לעצמם, וכשהם צריכים פועלים, הם רוצים להעסיק עבדים. אז יש עבדות, אין עבדות היום של עבדים של המאה ה-17 או ה-18 באמריקה של לפני 250 שנה שמלחמת הדרום והצפון. אין לנו את העבדות מהסוג הזה, ואין עבדות כמו באפריקה, זה נכון. אבל העבדות של היום היא לא פחות חריפה, של אדם שהולך לעבוד בעבודה ועובד יום שלם ומקבל 3,000 או 3,500 שקל לחודש. בעברית פשוטה זה אומר פחות מ-$1,000 לחודש. לא יודע אם אתם יודעים מה המשמעות של זה, שאדם עובד כל כך קשה וזה מה שהוא מקבל, ובלי זכויות סוציאליות, ובכל יום אפשר להעיף אותו. זה עבד שהוא מפחד להגיד שום דבר, והמעבידים מעבידים אותו שבתות וחגים וימים טובים ולילות וימים בלי הפסקה, בלי להתחשב בכלל בהרגשות שלו, במשפחה שלו, בצרכים שלו. וכל זה כדי שאותו בעל קניון יתעשר ויהיה מיליארדר. ועל סמך מה הוא יהיה מיליארדר? על אותו מסכן, הוא הולך עם המשפחה שלו לבלות בשבת, ואותו פועל צריך לבוא לעמוד שם בפתח הקניון לשמור בשביל 100 שקל שהוא מקבל ליום, ולעבוד שם יום שלם ולהתנתק מהמשפחה שלו. ואם הוא לא יבוא לעבוד בשבת, אז הוא לא יקבל בכלל עבודה. זה עבדים, וזה דבר שמציק לי, מטריד אותי, צריך להטריד את כולנו, הפן הזה של, כי אנחנו צריכים גם להיות הרבה יותר עם ערבות הדדית, עם אחריות הדדית, עם אכפתיות במישור הלאומי, במישור של עם ישראל כולו. והדברים האלה נוגעים גם לביטחון המדינה, לכל מיני תחומים. זה דברים מאוד קשים, אבל צריך לדעת את זה. זה טוב שאדם רוצה, ובאמת האתגר הזה של לצמוח צמיחה כלכלית וצמיחה אישית, זה ודאי דבר חשוב, גם בישיבה. אנשים רוצים לצמוח ולהתפתח פינה אישית, פינה לימודית, לגדול בתורה, זה ודאי דבר טוב. אבל אני אומר גם כאן, אסור להיות אגואיסט, אף פעם לא להיות אגואיסט, אף פעם לא לחשוב רק על עצמך. גם אם אתה רוצה לצמוח, בשביל לצמוח אתה צריך טיפה להתבדל. אבל גם אברהם, הקדוש ברוך הוא כשבידל את אברהם אבינו, הוציא אותו החוצה, הזכיר לו, אתה אב המון גויים. גם כשאתה רוצה לגדול בתורה, אתה חלק מקבוצה, אתה חלק מעם, ואתה צריך להסתכל גם ימינה ושמאלה ולדאוג גם לטובתם. אני כולי מתפלל שנצליח בעזרת השם. תודה לכם, ובעזרת השם נתראה בפעם הבאה. תודה רבה. עוד 10 מקושי.